גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 159, בנמלי הים צריך לוודא שהאוניות הנפרקות קשורות היטב לזקיפים יציבים, נשמע על הדרך שבה בודקים את הזקיפים האלה, וגם על קרישי דם אצל כלבים שנגרמים כתוצאה של חום כבד, ונדון בשאלה איך אפשר להוזיל את מחירי הדיור, כל אלה במחקרים עדכניים. הנה הכותרות עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. זקיף נמל לקשירת אוניות חייב להיות עמיד באורך תקופה ארוכה. איך בודקים את זה?
ראינו בסיורים שלנו בנמלים, גם בחיפה, גם באשדוד, גם בנמל אילת, שכל רציף אפילו באשדוד יש כמה מאות זקפים, אתה לא תמצא יותר מ-30-40 זקפים שהם בדיוק באותה הסיטואציה. והבנו שאנחנו צריכים לתכנן מתקן שהוא יהיה מאוד מאוד ורסטילי.
מכת חום עלולה לגרום לקרישי דם קטלניים אצל כלבים.
ניסינו באופן ספציפי לבדוק את הפרעות הקרישה שנגרמות בכלבים ממכות חום. כלבים שבאים ממכות חום יש להם הרבה פעמים כשל, זאת אומרת אין כמעט איבר בגוף שלא מושפע מזה. הם נכנסים לאי ספיקת כליות, יש להם מידה מסוימת של אי ספיקת כבד, לפעמים הם מורידים רמות סוכר, לפעמים הם מפרקסים, אבל אחת המערכות שהכי נפגעת זה מערכת הקרישה.
ואיך אוצר המדינה יכול לגרום לירידת מחירי נכסים בנויים?
מצאנו באמת ממצא מדהים מתוך מחירות קרקעות בהיקף של 10.4 מיליארד שקלים ב-2019, פחות או יותר 830 מיליון שקלים הגיעו לתקציב המדינה. בקיצור, זה הסכום.
זעום.
זה סכום זעום.
שלום לגיל גורן, סמנכ"ל חברת איזוטסט. איך זה הולך?
לא סמנכ"ל, אני מנהל היחידה לטכנולוגיות,
אוקיי.
ניטור ובטיחות במעבדות איזוטסט.
כלומר,
אני מנהל אחת מיחידות הפעילות של החברה. החברה היא חברה ארצית, מעבדה מאוד מוכרת וותיקה.
מעבדה לתקנים.
לבדיקות לפי תקנים. יש לנו קרוב כ-280 עובדים בכל רחבי הארץ. 5 סניפים, מהנדסים, הנדסאים וכן הלאה.
תגיד, כמה מומחי...
ומחולקת ליחידות פעילות.
כמה מומחי פיזיקה שמלמדים בוא נגיד במכינות ומכניסים שם את תרגילי, את התרגילים האלה של בדיקות משקל אוהבים אותך?
האמת שלא כולם אוהבים אותנו.
כי אתם ההוכחה המדעית למה שהם מראים, איך שהם מתרגמים את סירס וזימנסקי לשפת מעשה.
נכון, האמת שהרבה אנחנו עובדים בשיתופי פעולה עם האקדמיות להנדסה, הרבה עובדים שיש פה באו גם חלק מהסמנכלים שלנו בא מהטכניון, ואנחנו אוהבים לעבוד מול האקדמיה, גם בשיתופי פעולה של מחקרים שונים.
עכשיו אני אשאל אותך...
וגם בקליטה של עובדים.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה של לקוחה ישר משם.
כן.
כמה שוקלת הטבעת שלוחצת על זקף נמל לקשירת אוניות, כשאונייה נקשרת אליו? כמה יש שם במקום הזה איפה שהטבעת נלחצת אל הזקף?
עשרות טונות. של,
כן? כלומר, זה מסוגל להזיז אותו?
בהחלט.
אוקיי.
אתה אונייה זה משקל רציני.
כן.
אחרי דיאטה או לפני דיאטה זה משקל רציני, וכשיש גאות, אונייה עולה למעלה. היא מפעילה כוחות של עשרות ואם לא מאות טונות.
ואתה זה שיכול להגיד אם זה... אם עדיין זורקים את הראש טורקי הזה כדי לסובב סביב החבל.
כן, משתדל.
אז בוא נגיד, העבודה שנדבר עליה, שזה סוג של מחקר בצורה אחרת, זה על היכולת לבדוק את האיכות של אותם זקפים בנמלים. בישראל יש שני נמלים היום, עוד מעט, 3 נמלים היום, עוד מעט יהיו 5. כלומר, תהיה לך הרבה עבודה. מה זה המכשיר הזה? מה זה המתקן הזה?
בואו נדבר על זה קודם, לפני שנדבר על המתקן, טיפה בצורה היותר, באופן היותר רחב של כל מה שאני עוסק בו, כל מה שהיחידה שלי בעצם עוסקת בו.
אוקיי, ונקשור את זה לשם.
ואז נקשור את זה לשם, בתוך המכלול הזה של מעבדות איזוטסט. בעצם השאיפה שלנו היא לפתח טכנולוגיה שקשובה לצרכי הלקוחות, לצרכים מיוחדים, שהם טיפה שונים, כי המעבדה כגוף של בדיקות של התאמה לתקן, בעצם בודקת על פי התקנים, התקנים הרבה פעמים ארכאיים, ישנים, הם לא מותאמים לטכנולוגיות של היום, ולא מותאמים לפעמים לצורך של הלקוחות. והרבה פעמים פונים אלינו לקוחות בדרישות, לבדוק דברים שהם רלוונטיים לעכשיו, הם חשובים להם כעת. וזקפי נמל זה דוגמה אחת, יש לי עוד הרבה דוגמאות שאני אתן לך במהלך השיחה שלנו.
כן, דיברנו, אבל... על, דיברנו על, על כל מיני מתקנים ש... או לא מתקנים, כל מיני תשתיות למעשה, שעל, נכון. שאם לא מתחזיקים אותם נכון, עלולים נכון, להתפרק.
נכון, נכון. אז בעצם המטרה שלנו, מטרה שלי בתוך היחידה, זה לתת בידי מקבלי החלטות את המידע הנכון והמדויק והרלוונטי, בשביל שהם ידעו איך לתחזק באופן הנכון, איך לתקן את הדברים או להחליף אותם חסכלה אם צריך, באופן הכי מדויק ואנליטי שיכול להיות.
גם בזמן הנכון.
בדיוק, ובעיקר בזמן הנכון, כי זה בעצם עניין של משאבים ציבוריים. כל הרשויות שאנחנו עובדים איתן, גם הנמלים, גם הצבא, משרד הביטחון וגופים כאלה, בעצם מנהלים כסף ציבורי. כסף ציבורי לפעמים קצת יותר קל על הידק, אבל זה הכסף של כולנו. כן. וזה מאוד מאוד חשוב לדייק, ולא על סמך תחושות בטן. אוקיי, הכביש נראה כבר ישן, אני צבע אותו מחדש, או מעברי החצייה לא מספיק. היותר נכון זה לעשות איזושהי בדיקה מדויקת, מתי בדיוק אני אצטרך לצבוע את המעבר חצייה, ואני צבע אותו בזמן הנכון, לפני שהוא מדרדר למצב שהוא לא בטיחותי, אבל לא יבזבז כסף ויצבע אותו לפני הזמן.
זאת אומרת, לכל מערך כזה צריך להיות איזשהו מתקן שבא עם תקן.
בהחלט.
מתקן בדיקה בהחלט. שבא עם תקן...
בהחלט, אבל לא, אבל לא דווקא תקן, אלא יותר צורך. לדוגמה, בכל מה שקשור לזקפי הנמל, אין תקינה. כלומר, אין תקן שאומר הזקף בנמל אשדוד צריך להחזיק כמות מסוימת. זה איזשהו צורך של הנמל, שהוא נובע מגודל האוניות שבאות לעגון בו.
כן.
שהוא יודע שהוא צריך להחזיק זקפים.
אתה רוצה להגיד לי שלא ידע עד היום לא דרשו שיהיה תקן לא, לעמודי נמל?
לא, יש דרישה, למשל, שעמוד הנמל, כן. הזקף של הנמל, יעמוד בעומס של 50 טון או של 100 טון או של 200 טון.
ממתי זה?
והנמל, זה נובע מהדרישה של האוניות בעצם, אם עכשיו יש אוניות גדולות, שמגיעות למשל, יגיעו לנמלים החדשים.
25,000 טון.
אז יש דרישות, כן, כמובן למשקלים הרבה יותר גדולים. אבל אם הנמל, מבחינתו...
לא, השאלה היא ממתי התקן הזה.
אין היום תקינה שאומרת מה העומס שצריך להיות בזקף בנמל.
זאת אומרת, מה שאתה מנסה...
יש צורך.
כן, מה שאתה מסביר זה שלכל אונייה יש את התקן שלה.
נכון.
אוקיי.
נכון. אם אתה עכשיו... רב חובל של אונייה מסוימת, יש לך את הדרישות, זה הרבה פעמים נובע מהקבלים, מהעיגון של, שבעצם של האונייה, אם יש לך קבל שהוא נגיד נושא עד 200 טון, אז אתה צריך להתחבר לזקף שהוא עומד בעומס
בתקן
הזה.
בתקן הזה, כן, בעומס. כן. איך בודקים דבר כזה?
יפה, אז זה בדיוק שאלת את השאלה הנכונה, אנחנו בעצם זיהינו את הצורך הזה דווקא בעקבות פנייה של הצבא אלינו, של חיל הים, שקיבלו החלטה לבדוק את הדברים בשביל להגיע למצב שהנמלים הרציפים בעצם בטוחים גם להגינה של האוניות, הסטילים, האוניות שלהם, גם בטוחים לאנשים שמפעילים. בעצם עלה הצורך כבר לפני...
תשמע, סטיל, כמו שאנחנו מכירים, זה... יחסית אונייה קלה ליד האוניות של צי הסוחר.
נכון, ועדיין הדרישות של הזקף.
קיימות, בסדר.
קיימות, אמנם במשקלים נמוכים. אותו דבר במרינות שעוגנות בהם יחטות. אז כמובן דרישות הרבה יותר נמוכות, אבל עדיין יש איזושהי דרישה.
יש דרישות, אוקיי.
אז בעצם אלינו עלה בכלל כל הנושא הזה על השולחן שלנו במעבדות איזוטסט, כמשהו שמסקרן אותנו וראוי לבדוק אותו. זו דרישה של חיל הים. ואז התחלנו באמת לבדוק בעולם מה קיים, איזה מתקנים קיימים, איזה תקנים יש, איזה הוראות יש.
אבל
איזה...
בדקתם בנמלים צבאיים?
לא בדקנו בנמלים צבאיים, כי אין גישה לנמלים צבאיים. Okay. למרות שגילינו תוך כדי המחקר, סמי מחקר הזה שעשינו, שבעצם התקינה או המלצות לבדיקה היחידות שקיימות בעולם הן של הצבא האמריקאי.
כן.
והבנו שבעצם זה נבע מהצורך, בגלל שהצבא האמריקאי שולח אוניות שהן עוגנות בהרבה מאוד נמלים בעולם, היה להם איזשהו צורך להפיץ איזושהי אמות מידה בשביל שהם בעצמם יהיו בטוחים.
אוקיי.
ואז דרך ההוראות האלה של הצבא האמריקאי התחלנו לפתח ולהבין איך בכלל פועלת הדינמיקה של השיטה הזאת. ראינו מתקנים בעולם, גם בספרד, גם באוסטרליה, גם באנגליה.
מתקני בדיקה?
מתקני בדיקה בסגנונות אחרים.
של הזקפים?
של הזקפים.
כן.
הגענו למסקנה ששום דבר מהמתקנים, משלושת המתקנים שראינו, לא באמת מתאים לצרכים בישראל. והחלטנו, קיבלנו החלטה, להיכנס לפיתוח של הדבר הזה בכוחות עצמנו.
כי פה צריך לשאול, זה בגלל שהנמלים בישראל, או בוא נגיד הבריכות העגינה, הן יותר מסוכנות, פחות מסוכנות, למה?
לא, בגלל שבישראל אין אחידות, בנו רציף בשנה מסוימת, בצורה מסוימת, והביאו לשם זקפים
באיכות
מסוימת, במבנה מסוים. אחרי 3 שנים בנו רציף אחר על ידי חברה אחרת, בנו אותו בצורה שונה, הכניסו לשם זקפים שונים, וראינו בסיורים שלנו בנמלים, גם בחיפה, גם באשדוד, גם בנמל אילת, שכל רציף אפילו, באשדוד יש כמה מאות זקפים, אתה לא תמצא יותר מ-30-40 זקפים שהם בדיוק באותה הסיטואציה. והבנו שאנחנו צריכים לתכנן מתקן שהוא יהיה מאוד מאוד ורסטילי. כי מצד אחד, אין פה יותר מדי עבודה. כמו שאתה אומר, יש בישראל שלושה נמלים ועוד כמה נמלים קטנים ששייכים לצבא.
ומרינות.
ומרינות שבכלל בצרכים אחרים. אבל גם בתוך הנמלים הקטנים האלה יש הרבה מאוד סוגים, ולכן הגענו למסקנה שאנחנו צריכים לבנות משהו שהוא מתאים להרבה מאוד אופרציות, הרבה מאוד אופציות להתקנה, וזה בעצם מה שפיתחנו.
אוקיי.
אחד הדברים שהיה פה בבסיס של הפיתוח וההנדסה של המתקן שבנינו, זה שהצוות שמפעיל את זה, הוא יפעיל אותו. יוכל להתקין בקלות ולבדוק בקלות ולהתאים את זה מסיטואציה לסיטואציה, מרציף לרציף בצורה פשוטה.
יש איזשהו מדד שבוחן את זה? כי אם אני מבין נכון, אז כשקשורה לזה אונייה, כשקשורה לזקף אונייה, מה שלא תעשה הוא תמיד יסטה קצת בגלל המשקל של האונייה.
זה לא אמור להיות. זה לא אמור להיות.
כשאני מדבר על קצת, אני מדבר אפילו ברמה של מילימטר.
מילימטר זה הרבה.
כן.
ברמה של...
כלומר, אין לו גמישות בכלל?
לא אמור להיות לו גמישות בכלל. אם יש לו גמישות ברמה של עומס של 100 טון, חצי מילימטר, לא יותר מזה, זה לא אמור להיות משהו שהוא גמיש. ויותר מזה, אני יכול להגיד לך שזה גם משהו שמתפתח. זה כמו שן, כשהשן מתחילה להתנדנד, סופה ליפול, אפילו אם היא... מתנדדת קלות.
זאת אומרת שהששת עשויה להימצא בפנים, בתוך בסיס הזקף?
בהחלט, בהחלט עשוי להיפתח הבטון, קורוזיה של הברגים,
מלח, כן.
מלח, כל מיני השפעות שיש.
אז מה בודקים בדבר הזה?
בעצם יישמנו לתוך הפיתוח הזה שעשינו, גם המתקן וגם שיטת הבדיקה ושיטת המדידה, יישמנו... שיטות שהבאנו ממקומות אחרים. יש לנו את הבדיקה של יציבות עמודי תאורה, שאותה אימצנו מחברה גרמנית שהיא מומחית לבדיקה של עמודים, ובעצם אנחנו משתפים איתם פעולה בבדיקות האלה. לקחנו את שיטת הבדיקה שלמדנו וניסינו ליישם, ויישמנו את זה, לא ניסינו, יישמנו את זה לבדיקת הזקפים.
רגע, אתה בודק את המרחק של הזקיף מאיזושהי נקודת ייחוס מסוימת כל איזשהו פרק זמן, או שאתה בודק עוד דברים?
לא, קודם כל אני מפעיל לחץ על העמוד, ברמה שהחלטתי לבדוק, כלומר, יש זקפים שאנחנו בודקים אותם, לדוגמה, בעומס של 100 טון. אנחנו מפעילים לחץ לכיוון הים.
כן, לכיוון שקשורה האונייה.
לכיוון שקשורה האונייה.
נדמה לי שזה בזווית בכלל, לא ישר.
נכון, של 100 טון, ואז אנחנו בודקים האם הזקף זז, כמה הוא זז, ויותר חשוב מזה, זה אחרי שהפעלנו את הלחץ והרפנו, האם הזקף חזר למקומו, או שהוא נשאר במצב של תזוזה, זו אינפורמציה מאוד מאוד חשובה, שלמדנו אותה גם כן, תוך כדי הניסיון הרב שרכשנו בבדיקה של עמודי תאורה. כלומר, אם יש מה שאנחנו קוראים תזוזה משתיירת, כלומר, הרפנו מעמוד, והוא לא חזר למקומו, זאת אומרת שמשהו פגום. ואם הוא חזר למקומו, אם הוא חזר בדיוק למקום שלו, או שהוא טיפה באיזשהו פער מסוים, זה משהו שאנחנו לומדים ממנו, בעצם על התפקוד של המערכת כולה.
ואז אתה בונה לוח מדדים? לכל, אתה בונה לכל עמוד או לכל קבוצת עמודים?
לא, בנינו איזשהו מדד כללי, זאת אומרת, תוך כדי התייעצות. אמרתי לך שאנחנו מתייעצים הרבה גם עם מהנדסים וקונסטרוקטורים. פה במקרה זה התייעצנו הרבה עם המהנדסים של נמל אשדוד ושל חברת נמלי ישראל. וגיבשנו איזשהו מדד שהבנו שהוא בעצם... בדקנו גם כמות מסוימת של עמודים בשביל לראות מה המצב, האם עמוד, למשל שהוא חדש או כמעט חדש, מה התגובה שלו לעומסים, לעומת עמוד שהותקן לפני 20-30 שנה.
אוקיי.
ולמדנו מתוך המיני מחקר הזה, זה לא מחקר, מיני מחקר שעשינו, האם זה בגבולות הסביר או לא בגבולות סביר, ושינינו כמה פעמים את המדדים האלה.
זאת אומרת...
והגענו למסקנה שהיא סופית.
זאת אומרת, אתה בעצם אומר, אני בודק, אני צריך להגיע למספר אחיד של מילימטר אחד, נכון? ולא משנה איזה משקל. כלומר, אם זה במרינה, זה משקל של כמה יש שם, 2.5 טון,
כן.
ואם זה בנמל אשדוד, אז זה במשקל של לפחות 200 טון.
נכון. נכון. משום שאם יש תזוזה וגם העמוד לא חוזר למקומו אחר כך, אז אנחנו מבינים שמתפתחת פה איזושהי דינמיקה שהיא לא חיובית.
יש מקומות שתפסת את הראש ואמרת, אוי ואבוי.
בהחלט.
כן?
בהחלט.
אל תגיד לי נמל יפו, כי שם
לא,
בסדר.
לא, דווקא אני אקח אותך לעמודי תאורה. כן. בסדר, אנחנו היום, הצוות שלנו נמצא באחת הערים הגדולות פה בדרום, ומצא עמוד במרכז אחד הרחובות הראשיים, עמוד שעומת ליפול. ברוח הבאה, בסערה הבאה, נופל על הכביש, באמצע כביש ראשי.
איפה לא להיות?
זה אני מספר לך אחרי הרעיון.
אתה רואה, פה הקאונטר אצלי כבר הגיע לבאזר. כלומר, הוא כבר עבר את התקינה. אבל זה מעניין, בכל מקרה. גיל גורן מחברת איזוטסט, תודה רבה לך.
בכיף.
שלום דוקטור אפרת יגיל קלמר, וטרינרית, שלום לך.
שלום רמי.
ואת בבית החולים הווטרינרי שהוא מיסודה של האוניברסיטה העברית, המחקר שאת עוסקת בו נוגע כמובן לבעלי חיים, במקרה שלך מה זה כלבים, חתולים?
בעיקר כלבים וחתולים.
בעיקר כלבים וחתולים.
בית החולים שלי.
ונדמה לי ששדה המחקר מתהווה בימים האלה לנגד עינייך, כשהמעלות עולות, לאו דווקא לטובה. מה קורה לכלב כשהמעלות עולות והוא לא נמצא בסביבה הנכונה?
אז אנחנו קוראים לזה מכת חום, ובניגוד לאנשים שאפשר לזהות הרבה פעמים שלבים שונים של מכת חום, בן אדם יכול פתאום לחטוף סחרחורת, לדבר שטויות, אלה בדרך כלל שלבים שאנחנו פחות רואים בכלב, וכשכלב כבר מגיע למצב של מכת חום, זה כבר פחות העקת חום או הסטרס של חום אליהם, באמת הם מגיעים אלינו במצב של מכת חום מאוד חמורה. ב-2004 יצא מחקר בבית החולים שסיכם 54 כלבים עם מכות חום, וראה שמי שכבר נדרש להגיע למרכז הפנייה כמו שלנו, אחוזי התמותה היו 50%.
הרבה.
הרבה, הרבה מאוד.
אבל החום באופן כללי, הוא לא הגורם שיוצר את התמותה בסופו של דבר.
בהחלט החום עצמו. החום עצמו יש
משפיע.
נזק, הוא משפיע. יש גם נזק טרמי ישיר על הרקמות עצמן.
כן? כלומר, הוא ממש יכול לפוצץ אותן?
לפוצץ זה מילה קצת פחות,
פחות, פחות מתאימה, מדי, כן.
אבל הוא יכול לגרום לקסקדה של אירועים, בעצם למין כדור שלג כזה שממשיך להתגלגל.
יפה, כדור שלג בחום.
כדור שלג בחום, ללבה, כן. שמתגלגלת מהרגש. בעצם לקסקדה של אירועים, שהראשון בהם הוא נזק טרמי, ממש החום עצמו והנזק שהוא גורם לרקמות עצמם, ולאחר מכן בעצם מתפתחת תגובה דלקתית מאוד סוערת, שגורמת... לקשל מערכות בסופו של דבר, זה משפיע על כל מערכת בגוף של הכלב. חתולים אנחנו פחות רואים, כי הם קצת יותר חכמים בעניין הזה, הם בדרך כלל יודעים מתי לעצור את עצמם בניגוד לכלבים, אבל בכלבים זה פוגע גם במערכת הקרישה, אנחנו רואים אותם עם אי ספיקת כליות, אנחנו בצורה אולי קצת מעניינת, פחות רואים אותם עם הפרעות עצביות, ואנשים טוענים שהמוח זה האיבר הכי רגיש לעקת חום.
ואנחנו לא מדברים על עקת חום שבאה להם כתוצאה מקביעות כבישים או מדרכות חמות, אלא פשוט מזג אוויר חום שהם נמצאים בו.
עקת חום מתחלקת לשני סוגים, באנגלית זה נקרא exertional או environmental.
אוקיי.
Exertional זה נגיד, אנחנו עובדים הרבה עם כלבים של עוקץ, אז פשוט כלב שעושה פעילות מוגברת ומנגנוני פינוי החום שלו לא עומדים בקיבולת, ובעצם הוא לא מצליח לפנות את החום שהוא עוגר בעקבות הפעילות.
היית אומרת שכלב כמו בן אדם צריך סביבת אקלים שיכולה, כלומר שהוא יכול לסבול אותה, ויש סביבות אקלים שהוא לא יכול לסבול אותן.
כלב בניגוד לבן אדם לא מזיע. המנגנון העיקרי שבו אנחנו בעצם פולטים חום זה בהזעה. כלבים אין להם את מנגנון ההזעה, והדרך העיקרית שלהם לפלוט חום זה כשהם עושים מה שנקרא הלחתה, בחטא וטף, פנטינג עם הלשון.
כן.
אז ברגע שהם צריכים לפנות חום, הם או ישכבו במקום קר, שאנחנו מכירים מהכלבים שלנו, או ינסו למצוא מקור מים אם יש להם, אבל המנגנון הראשון זה בעצם להלחית, וכך הם נפטרים מחום.
כלומר, עדיין חום משפיע עליהם כמו על בני אדם בקצה. ובמחקר שלך ניסיתם לגלות למה זה גורם להם?
ניסינו באופן ספציפי לבדוק את הפרעות הקרישה שנגרמות בכלבים עם מכות חום. כלבים שבאים עם מכות חום יש להם הרבה פעמים כשל, זאת אומרת אין כמעט איבר בגוף שלא מושפע מזה. הם נכנסים לאי ספיקת כליות, יש להם מידה מסוימת של אי ספיקת כבד, לפעמים הם מורידים רמות סוכר, לפעמים הם מפרקסים, אבל אחת המערכות שהכי נפגעת זה מערכת הקרישה, והם בעצם מתחילים מצד אחד לדמם ספונטנית, שלשול דמי, באמת, באמת שלא נעים לראות אותו, והכלב מאוד סובל. לפעמים מדממים לאור, לפעמים מדממים לתוך איברים, ובמקביל הם גם נוצרים קרישים קטנים, קרישי דם קטנים שסותמים איברים כמו הכבד והכליות, וגורמים לאי ספיקת כליות ולקשל מערכות בסופו של דבר.
לפני שנשאל מה גורם לזה, יש לזה תהליך היפוך? זאת אומרת, אפשר לרפא את זה?
יש לזה תהליך מקדים. הרבה אנשים קושרים את הכלב לאופניים. אני לא מדברת על מי ששכח את הכלב באוטו. זה יכול לקרות לכל אחד. אין מה לעשות, וזה okay. קורה גם לכלבים. אבל הדברים שהם מניעים בעין, זה אנשים שוכחים שכלבים לפעמים כל כך רוצים לרצות את הבעלים שלהם, שהם לא יודעים לעצור כשהם צריכים לעצור, והם ימשיכו לרוץ אחרי האופניים, ימשיכו לעשות פעילות מאוד, שנראית לבעלים כביכול תמימה או בנאלית, אבל בהחלט תגרום לכלב להיכנס למכת חום.
איך נוצרת קרישה בעצם?
איך היא נוצרת? אנחנו נולדים איתה. איך היא משתפעלת? אולי זאת השאלה.
יכול להיות.
ברגע שיש לנו פצע קטן, אז יש המון מערכות שמשתפעלות כדי להביא, המטרה של הקרישה זה בעצם ברגע שיש פצע, לגרום לקריש דם שימנע דימום מאוד משמעותי.
כן, אבל זה בחלק החיצוני שלו.
אז זה בחלק
המקומי. אני חושב שאת מדברת על קרישי דם שזורמים בתוך מערכת הדם עצמו.
אז בכל רגע נתון יש לנו קצת קרישי דם שזורמים בתוך מערכת הדם, והם די בנהלים, זאת אומרת, הם לא גורמים לסתימה של איברים. ברגע שיש שפעול מאוד משמעותי של מערכת הקרישה, אז אם זה קורה בצורה מקומית, כמו יש לנו פצע, אז זה עובד לטובתנו. במידה וזה קורה בצורה סיסטמית, זאת אומרת, זה משפיע על כל המערכות, זה מוציא את מערכת הקרישה מאיזון, וזה בעצם כבר עובד לרעתנו. מערכת הקרישה עובדת ב... ב... תקשורת הדוקה עם מערכת החיסון שלנו, וברגע שיש שפעול מאוד משמעותי של מערכת החיסון, של דלקות, אז הרבה פעמים גם מערכת הקרישה משתפעלת, ושוב, אם כל התהליך הזה קורה בצורה מקומית, זה תהליך מאוד יעיל ומדהים ללמוד אותו ולעקוב אחריו.
אבל איך זה קורה דווקא בחום?
במכת חום, כי במכת חום יש נזק ישיר לכלי הדם שלנו, ורוב פקטורי הקרישה בעצם מיוצרים או בכבד או בכלי הדם, וברגע שיש נזק לשכבה המדפנת הפנימית של כלי הדם,
כלומר, יש איזשהו פצע בעצם.
בדיוק.
פנימי או חיצוני, לא משנה.
נזק טרמי פצע שפוצע את השכבה הפנימית של כלי הדם שלנו, ובעצם גורם לשפעול של הרבה פקטורים שנמצאים בשכבות התחתונות יותר. הדבר הנוסף, שבגלל שיש נזק ויש דימומים מכלי דם קטנים, אז כל מערכת הקרישה משופעלת כדי לעצור את הדימומים האלה, ובעצם היא מגיעה לאיזשהו exhaustion, לאיזושהי התשה, וכבר אין לגוף מספיק פקטורי קרישה בשביל לעצור את הדימומים, והוא נכנס לאיזה סחרחורת כזאת, שנקראת בעגה הרפואית DIC, או Disseminated Intravascular Coagulation, שאני כרופאת טיפול נמרץ, בעצם אחת המטרות שלי בחיים, כשאני הייתי סטודנטית, ל-DIC, הראשי תיבות קראו לזה Death is Coming, or Dead in Cage, כי ידעו שכלב שנכנס
ל-DIC,
בדיוק, זה לא טוב. כל הסטודנטים יודעים, DIC זה לא טוב. וזה יכול לקרות בגלל אלח דם, זה יכול לקרות בגלל מכת חום, זה יכול לקרות בגלל גידול מפושט או דלקת בלבלה, והמטרה שלנו כרופאי טיפול נמרץ תמיד זה לשלוח הביתה כלב שיש לו DIC, כי אנחנו יודעים כמה הסבירות נמוכה. לשמחתנו, במחקרים שעשינו על מכות חום, באמת ב-2004 אחוזי תמותה היו 50%.
Okay.
מחקר שהוצאנו ב-2015, אם אני לא טועה, זה כבר ירד ל-40%. ולאחרונה סיכמנו 42 כלבים עם מכות חום, ובדקנו הפרעות קרישה במכשיר אחר שרכשנו לבית החולים שנקרא...
בואי רגע נדבר על תהליך המחקר. זה כלבים שמגיעים אליכם, כלומר זה לא סביבת, זה לא שדה מחקר שאתם בונים, אלא על סמך כלבים שאנשים מביאים אליכם.
נכון, אני חושב שזה מה שמאוד יפה במחקר שלנו, שבניגוד למשל אבא שלי שהוא חוקר גנטיקה, והוא 30 שנה ישב במעבדה וחקר את אותו גן, סביבת המחקר שלי היא בעצם סביבת העבודה שלי, הקליניקה שלי. מטרת המחקר שלנו ברפואה וטרינרית, זה לא שהכלבים שלנו יהיו מודל למחקר הומני, סליחה שאני אומרת, אין לי שאני לא מזלזלת כמובן באנשים ובצורך לפתור מחלות של אנשים, אבל המטרה של המחקר שלנו הוא לעזור לכלבים ולפתור בעיות שצצות לנו כרופאים ביום-יום, דילמות, כדי לתת רפואה יותר טובה לבעלי חיים, וכדי להבין קצת יותר את המחלות שלהם, שלפעמים הן מאוד דומות לאנשים, אבל לפעמים הן יכולות להיות מאוד מאוד שונות.
כלומר, אפרת, אם אני מנסה לבודד את תהליך המחקר, על כל כלב שמגיע לכם יש איזושהי פעולה שונה, או איזושהי פעולה שמטרתה לבחון את הסיבות להיווצרות של הקריש דם, או פשוט רק לטפל בו. תגידי לעצמך, רגע, הוא הגיע לי ככה.
כלב מגיע אליי עם מכת חום, במצב קשה, ואני יודעת שהוא צריך הרבה פלזמות. הדרך שבה זה נעשה, אז אנחנו יוצאים לבעלים ומבקשים את רשותם להכניס את הכלב למחקר. בדרך כלל זה אומר, במחקר הספציפי הזה, זה אמר שהבעלים אישרו לנו לקחת עוד קצת דם מאותו כלב, בזמנים שממילא לקחנו לו דם, כחלק מהערכה הקלינית שלו. והרבה פעמים אנחנו ניתן לבעלים איזשהו תמריץ, למשל שבדיקות הקרישה יהיו על חשבון המחקר ולא על חשבון הבעלים.
ומה מחפשים?
אז למשל, במחקר שהוצאנו ב-2015, בדקנו, אנחנו בדרך כלל שכלב מגיע עם מכת חום, היינו בודקים בדיקות קרישה רק בהגעה, ב-24 שעות אחר כך. במחקר הזה בדקנו בהגעה, 4 שעות אחרי ההגעה, 12, 24, זאת אומרת, בדקנו בצורה קצת יותר אינטנסיבית את מערכת הקרישה של אותו כלב, מרגע שהוא הגיע ועד שהוא השתחרר או חס וחלילה מת. וגילינו, וזה מאוד מעניין, ואנחנו מיישמים את זה עד היום, שבדיקות הקרישה בהגעה לא נקשרו לתמותה, לא נקשרו לפרוגנוזה. הם הרבה פעמים היו נורמליות, והרבה פעמים על סמך הבדיקות האלה, אני אומרת לבעלים, כן או לא צריך פלזמה, כן או לא צריך טיפול אינטנסיבי יותר או פחות אינטנסיבי, וכבר ב-4 שעות בדיקות הקרישה השתגעו. וב-12 עד 24 שעות בדיקות הקרישה כן נקשרו לתמותה יותר גבוהה.
זאת אומרת, אז... כמסקנה ראשונית, את אומרת, הדבר שכלב זה צריך לעשות, אחרי שהוא מגיע עם מכת חום, זה להישאר להשגחה, כדי להבין מה קורה לו?
ברור, זה מבחינתי גיוון. זאת אומרת, כלב שכבר מופנה אליי עם חשד למכת חום תמיד יתאשפז. אוקיי. הוא מדיר שלא יתאשפז. והיום אנחנו יודעים שגם אם הבדיקות קרישה בהגעה הן נורמליות, אנחנו חייבים לנטר אותם ואת הכלב בצורה יותר אינטנסיבית, ולפעמים לתת פלזמה גם אם הן נורמליות.
דוקטור אפרת, בואי נעשה כאן הפסקה, מיד נמשיך, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
את יודעת כבר שיש קרישה, נכון? אז מה את מחפשת שם ברמה של מה שיצר אותה? או אנחנו יודעים עכשיו שחום גורם לקרישה בגלל התופעה הזאת של התפרצות דם, אבל את יכולה להצביע על איזשהו היבט תורשתי בתוך הכלב
שהביא את זה? לא, אנחנו בודקים בעצם נטייה לדימומים ונטייה לקרישתיות.
כלומר, מחלות רקע כאילו?
לא. אנחנו בודקים את מצב הקרישה של הכלב ברגע הנתון שהוא מגיע אלינו, האם יש לו נטייה לדימומים או לא. בדיקות הקרישה שלנו מורכבות מחמישה פקטורים.
רגע, נטייה לדימומים זה לא מחלת רקע?
זה יכולה להיות מחלת רקע. יש גם כלבים יכולים להיוולד עם המופיליה. נטייה לדימומים יכולה להיות תורשתית או נרכשת.
זה מה שאני שואל. אם יכול להיות שלכלב הייתה איזושהי בעיה מוקדמת ואז...
המופיליה זה מחלה, בעיות קרישה בכלבים הן מאוד מאוד נדירות. בסדר? אז זה תיאורטית, האם יכול להיות שכלב עם המופיליה מגיע למכת חום וההסדירויות בקרישה נוצרו בגלל מחלה מולדת?
אם יש כלבים בארץ שיש להם המופיליה, זאת אומרת שמזג האוויר בהחלט משפיע עליהם.
לא, אבל אתם מבלבל פה שני דברים. יש מחלות קרישה יכולות להיות מולדות, ובדרך כלל כלב כזה יגיע אליי בגיל מאוד צעיר, עם נטייה לדימומים, או עם וטרינר שעיקר אותו, או עשה לו סירוס, והוא לא מפסיק לטפטף דם לאחר מכן. ולעומת זאת, כלב עם הפרעת, עם מכת חום, יגיע אליי עם הפרעת קרישה, שמקורה במכת חום, בנזק הטרמי לכלי הדם, ובחוסר איזון שנוצר במערכת הקרישה שלו, והבדיקות הן אותן בדיקות, זאת אומרת, כן, כלב עם המופיליה, אני אעשה את אותן בדיקות, אבל למשל, כלב עם המופיליה, היום יש מעבדה בקורנל, שאני יכולה לשלוח אליה דגימת דם של אותו כלב, שתגיד לי האם יש לו המופיליה כן או לא.
זאת אומרת שכלב שסובל מאיזשהי סוג של איזושהי מחלה כזאת, או בכלל מחלה אחרת, עדיף למתן את ההימצאות שלו באקלים קיצוני. כי אז יש יותר סיכוי שהוא יגיע לתנוער, שיבצרו אצלו קרישי דם יותר
מסכנים. אתה מדבר על כלב עם המופיליה?
נכון.
נדדנו ממכות חום להמופיליה.
בדיוק.
כן. כלב באופן תיאורטי, כן. הרבה כלבים לצערנו עם המופיליה, למרות שאפשר לחיות עם המחלה הזאת, הם תשפזים אצלנו פעם אחר פעם, עם דימומים ספונטניים לכל מיני מקומות, ולפעמים אחרי כמה שנים הבעלים מתייאשים ולא ממשיכים עם הכלב.
מרדימים אותו.
כן, כי קשה להם כל פעם.
לסיום ככה, דיברנו על שתי מסקנות לפחות, אבל איזה המלצות היית נותנת לבעלי כלבים בתור, בואי נגיד, אפילו בתור דבר גדול, אוקיי, בימים כאלה שהטמפרטורות עולות מעל 34 מעלות נניח, אל תצאו עם הכלבים החוצה, אבל דברים אחרים.
אז יש הרבה המלצות. קודם כל, בארץ מאוד מאוד אוהבים את הכלבים שנקראים ברכיצפלים, זה כל הכלבים חוסי האף, פאגים, פקינזים, פקינזים זה אולי הגזע הנפוץ ביותר בארץ. הכלבים האלה, וגם לצורך העניין בוקסרים ודוג דה בורדו, זה כלבים שנחשבים בעיני הבעלים שלהם מאוד אתלטיים, אבל עדיין יש להם פנים פחוסות יותר, ויש להם מערכת נשימה לא תקינה. זאת אומרת, הם נולדו עם מערכת נשימה לא תקינה, ויש להם סבירות או שכיחות יותר גבוהה, או נטייה למכות חום מוקדמות יותר. אז אם יש לך כלב כזה, לא לשים לחץ על הצוואר, לשים ריתמה כשיוצאים לטייל, ובקיץ לטייל רק בשעות הקרות, ולהיזהר בימים חמים. עוד טיפ קטן, זה הרבה אנשים אחרי חורף שלם שהכלב לא עשה שום דבר, פתאום יש יום אביבי, לא החום כמו עכשיו באוגוסט, אלא יום אביבי, והם מחליטים, בוא נצא לטיול אופניי ונקשור את הכלב.
ובשבת חמה יפציע ליום אחד.
כמונו, אם כן. לא עשית כלום כל החורף, ותצא עכשיו לריצה של 10 קילומטר, גם אני עלולה לחטוף מכת חום. אז ההדרגתיות בחזרה לפעילות, באביב ובקיץ, היא מאוד 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 חשובה. אל תקשור את הכלב לאופניים אחרי שהוא ישב על הספה שלך כל החורף.
דוקטור אפרת יגיל קלמר, אנחנו יכולים לדבר הרבה על מחלות נכון. של בעלי חיים, אבל לצערי הזמן שלנו קצר, אז נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום פרופסור גיל כהן, ראש החוג לניהול במכללה האקדמית גליל מערבי. שלום לך קודם כל.
שלום רמי.
המחקר שלך, או יותר נכון, המחקר של המכון למדיניות כלכלית, ככה זה נקרא,
אכן.
עוסק בנדלן בכלל, נכסי דלא ניידי, כדאי לאתגר את זה. מה זה בדיוק המכון הזה קודם כל?
אוקיי, זה אחד מ4 מכוני מחקר שיש במכללה, והמכון עוסק בחקר מדיניות כלכלית, מקרו-כלכלית, וכמו כן שוקי הון, מיסוי, ריביות, בנק ישראל, ואנחנו הקמנו את המכון השנה, ב-2021, במטרה לבחון האם המדיניות של הממשלה היא נכונה בהיבט הכלכלי, בהיבטים שונים של הכלכלה.
בכן ולא היא נכונה?
בגדול כיוונים יש, אבל לא תמיד נכון. אנחנו רק בראשית הדרך. יצאנו לאחרונה, קודם כל אני אספר שהמכון הזה מכיל 9 כלכלנים פה במכללה. בראשו עומד כלכלן בעל שם, נשיא המכללה, פרופסור ניסים בן דוד. וחקרנו את מצב הנדלן. אתה יודע, מצב הנדלן בישראל הוא לא נורמלי בהשוואה לעולם, בהשוואה למקומות
אחרים. תראה, כשחוקרים נושא כזה, אחד הדברים שמדליקים את הציבור בדרך כלל, זה כמה משכורות עולה, כמה משכורות צריך כדי לקנות איפשהו דירה.
נכון. זה נכון, החישוב הזה הוא בהחלט נכון, כי הוא מסתכל על כוח הקנייה מצד אחד של הציבור, מצד שני על עלות הדיור. אז כדי לסבר את האוזן, אנחנו קפצנו מ-12 שנים למשהו כמו 15-16 שנה לזוגות, למשכורות נטו, על מנת שיוכלו לקנות דירה.
לי יש תחושה, אתה יודע מה? זהו, לי יש תחושה שזה, שאם ככה אתה בודק, אם ככה נבדק את סוגיית הנדלן בישראל, איפשהו יש טעות. כי אתה לא קונה דירה לפי משכורות. בגדול, נכון? אתה לא קונה דירור בכלל לפי משכורות, אתה קונה לפי מה שאתה צריך.
כן, זה נכון, אבל בישראל הצרכים או הביקוש לדיור הוא ביקוש שעם השנים רק עולה, ומכמה סיבות. א', הריבוי הטבעי, שהוא גדול פה באופן משמעותי מריבוי טבעי באירופה או בארצות הברית. דבר שני, עלייה. כן, יהודים קונים פה, גם אם לא באים לגור פה באופן פיזי, הם קונים דיור, אתה יודע, שיהיה להם דבר בטוח, מין safe haven כזה במקרה הצורך.
מה שנקרא בטבורו של העולם.
כן, מספיק לטייל בנתניה, תראה מה הולך שם, כמות הדיור. אז מה שבדקנו, מספר דברים. אחד הדברים שרצינו לדעת, איזה חלק ממכירת קרקעות בישראל, על פי רשות מקרקעי ישראל, מגיע לממשלה, לתקציב הממשלה.
כלומר?
ומצאנו באמת ממצא מדהים מתוך מחירות קרקעות בהיקף של 10.4 מיליארד שקלים ב-2019, פחות או יותר 830 מיליון שקלים הגיעו לתקציב המדינה. בקיצור, זה הסכום.
זעום.
זה סכום זעום. ואם מסתכל אחורה, הסכום המקסימלי...
אבל למה? כי הקרקעות הפכו של גופים פרטיים?
לא, הקרקעות, 93% מהקרקעות בישראל שייך לרשות
מקרקעי ישראל.
מקרקעי ישראל.
לרמי, מה זה? כן.
כן, פעם היו מנהל מקרקעי ישראל, השם השתנה לרשות מקרקעי ישראל, והם מחזיקים 93% מהקרקעות בישראל, והם מוכרים את הקרקע. אז נשאלת השאלה, אם מוכרים קרקע ב-10.4 מיליארד שקל, איך מגיע לתקציב המדינה פחות ממיליארד שקל?
כי זה קרקעות שכבר, או שעשו עליהן איזושהי עסקאות, או שיוחקרו, ואז מי שחכר אותן גם מרוויח עליהן בצורה זו או אחרת. אבל אני, אבל זו תשובה, זו תשובה שלי בתור הדיוט, לא בתור כלכלן.
אז הסיפור פה, יש פה סיפור של משכורות, של עלויות פיתוח בקרקע וכדומה, ובאמת אחד הממצאים במחקר שאנחנו ביצענו הוא שנושא של פיתוח הקרקע הוא מאוד מאוד משמעותי ביחס לעלות הדירה הכוללת.
כלומר זה מחיר נזיל למען אם אנחנו מסתכלים על זה.
כי אם למשל רמי ב-2015 מרכיב של קרקע ופיתוח קרקע היה כ-21% מעלות הדירה, היום זה מגיע קרוב ל-40%. כ-38% מעלות הדירה זה הקרקע והפיתוח של הקרקע. והמסקנות שאנחנו הגענו...
רגע, חכה, אתה יודע מה, לפני שנגיע למסקנות, בוא נראה איך עושים מחקר כזה. אני מניח שאתה לא בא ושואל כל קבלן או כל אחד שעוסק בקרקעות, איך הוא ביצר את מעמדו. אוקיי, קודם כל מה שואלים בהתחלה? מה משפיע? מה השאלה?
קודם כל ממפים את הבעיה. ממפים את הבעיה, מה המחירים הממוצעים בישראל, מה המחירים בפריפריה הישראלית, מה המחירים בעולם.
זה נראה כאילו אנחנו רוצים לראות אם יש בעיה.
נכון. אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד מעשית לבעיה.
אוקיי.
אם אנחנו מסתכלים על מחירים בעולמיים, ואנחנו חקרנו את המחירים בכל העולם, כמעט בכל העולם, אנחנו רואים למשל בצרפת, או באנגליה, או בארצות הברית, שהמחירים בפריפריה יורדים משמעותית, בפריפריה הצרפתית, בפריפריה באנגליה וכדומה, יורדים משמעותית מאשר בעיר המרכזית פריס או לונדון. יורדים בהיקפים של מעל 70%. ואנחנו רואים שבפריפריה הישראלית המחירים לא מגיעים לממדים כאלה בהשוואה למחירים בתל אביב. במילים אחרות, בממוצע בפריפריה מחיר נדל"ן הוא כ-50% של דירה ממוצעת בהשוואה למחוז תל אביב. כאשר אם אתה מסתכל על ניס או ליון בהשוואה לפריס, אז זה יכול להיות הפרשים של 70% במחיר הדירה.
אבל זה כי אני יכול להניח שיש כאן איזשהו עניין חברתי שראשי ראשי הערים ביישובי, לא ביישובי הספר, אלא ביישובים המרוחקים, רוצים להגיד, תעלו את המחירים כדי שמי שיבוא לכאן, זה יהיה מי שבעל כוח קנייה, ומי שבעל כוח קנייה על מוצר יקר, הוא בן אדם קצת יותר מכובד, נקרא לזה.
לא, בדיוק ההפך, רמי, ממש לא.
ממש לא.
לא, הרעיון בפריפריה הוא דווקא להנגיש מחירים שהם יותר סבירים, אבל במקביל לנסות לאפשר תעסוקה. תעסוקה זה
נכון, זה נכון כהנחה או בוא נגיד כאיזשהו חזון, השאלה אם זה מתקיים.
תראה, תסתכל על יוקנעם למשל. יוקנעם, אם אתה מסתכל על היקפים של לפני 30 שנה, דירה עלתה שם 700,000 ו-800,000 שקל, שהיום נמכרת ב-2.5 מיליון שקל. שמעון אלפסי האגדי עשה שם מהפכה, מהפכה תעסוקתית ותחבורתית. ברגע שהתחבורה השתפרה והשתפרה בצורה משמעותית ב-20-30 שנה האחרונות, רואים פריחה בנדלן בפריפריה. אסתכל על נערי, אסתכל על אקו, אנחנו יושבים באקו.
אני מסתכל על באר שבע בדרך כלל בקטעים האלה.
באר שבע כי אתה דרומי, אני מסתכל על אקו פה okay. שני מטר מאיתנו.
מהמכללה.
תסתכל בבנייה שיש פה ממש בקרבת המכללה, המחירים הם ממש ממש לא זולים.
אז אחת המסקנות שהגעתם אליהם, הגעתם אליה, היא שיש הבדלים, יש פערים מאוד משמעותיים בין מה שאמור להיות מחיר של יחידת דיור לבין מה שהיא נמכרת.
נכון, ואנחנו גם נותנים המלצות מה לעשות.
אוקיי, רגע, אבל לפני המלצות, איך בודקים דבר כזה? כי אתה יודע, יש לזה המון המון משתנים, אתה שוב, אתה לא הולך ובודק מטר מטר.
הסיפור של הנדלן הוא סיפור הכי לא שוויוני במדינת ישראל.
כי למה?
למה? כי אנשים החזקים מקבלים דירות מהוריהם, מורישים להם דירות.
אוקיי.
ואז זה לא שוויוני בצורה קיצונית. אי השוויון גדל, כי ברגע שאתה מקבל דירה, למי אתה מזכיר אותה?
אבל זה
אתה מזכיר אותה לאנשים הכי חלשים בחברה.
תראה, גם כשאתה מדבר על מצב כזה, אתה מדבר על איזשהו פלח אוכלוסייה שאנחנו נוהגים לקרוא לו העשירון העליון. בסדר? אני מניח שלשם אתה מכוון. מה עם כל תשעת העשירונים האחרים?
הם צריכים לעבוד קשה והמון המון שנים על מנת להגיע לדיור.
אבל זה עדיין אוכלוסייה הרבה יותר גדולה.
נכון, אבל שים לב, מה קורה פה? יש פה איזשהו תהליך, מאחר ואין מס ירושה בישראל, אין מס ירושה, אתה מקבל דירה, שתי דירות, שלוש דירות מההורים שלך, ואתה צריך להזכיר את זה לאנשים, לאוכלוסיות הכי חלשות בישראל. אי השוויון גדל.
אתה הצגת את מחיר הקרקע, בוא נגיד כמשתנה כמעט הבעייתי, או לא הבעייתי, היקר ביותר שקיים במחיר הדירה.
Okay.
איך זה קורה?
או, זו שאלה מרתקת. איך זה קורה? כי ברשות מקרקעי ישראל עובדים על מכרזים. עכשיו, המחיר נקבע לפי מחיר של המקום. כלומר, אם דיור באזור תל אביב עולה איס, ככה גוזרים את מחיר הקרקע.
אוקיי.
כלומר, ברגע שהמחירים עולים, מחיר הקרקע שנקבע במכרז הולך וגדל, וכך אנחנו מגיעים לאיזשהו סבב של עליית מחירים בלתי נשלטת. מ-2008 עד היום, 124% עלתה מחיר הדירה בישראל.
יהיה נכון לשאול אם העובדה שקרקע עוברת מיד ליד, זה המשתנה שמעלה את המחיר שלה?
הסיפור של הקרקע הוא המונופול של רשות מקרקעי ישראל.
זה עד החוכר הראשון, או עד הקונה הראשון. ומה אחר כך?
אחר כך אתה רואה את התהליכים הבירוקרטיים של הקמת יישוב בישראל או שכונה. כמה אתה חושב שנים לוקח להקים שכונה בישראל? מהרגע שקיבלו את האישור הכי בסיסי או מכרו את הקרקע. תנחש.
5 שנים.
10 שנים. 10 שנים ממוצע, כשבאירופה וארצות הברית זה 3 שנים. אז ההבדל הוא שעד שבעצם אנחנו מקבלים דיור שאפשר להיכנס ויש מפתחות, לוקח 10 שנים בישראל.
זאת אומרת שגם ראש עיר שנבחר, בוא נגיד, לשתי תקופות כהונה, יש לו מעט מאוד השפעה על העניין הזה.
בהנחה שרק שתי תקופות כהונה, אתה צודק בהחלט.
כן.
לוקח זמן עד שמפתחים פה הבירוקרטיה והמונופול של רשות מקרקעי ישראל על הקרקע, גורם לכך שייקח הרבה מאוד זמן עד שדירות ייבנו כאן.
לפני שנגיע למסקנות, איך חוקרים דבר כזה? אתם עושים, אתה עושה חתך של מחירים, חתך של נתונים, של מה?
אוקיי, אוספים מתקציב, למשל, של רשות מקרקעי ישראל, מסתכלים על תקציבים של מקומות אחרים בעולם, על מחירים סטטיסטיים של OECD למשל בעולם. בעיקרון, כמו כל מחקר, זה איסוף נתונים בסיסי, על מנת לנתח את הבעיה, וקודם כל, ככה אנחנו עושים את זה.
אתם מסתכלים גם על המרכיב החברתי שיש בעלייה? את הקטע הזה איך עושים? אני מניח שיש לכם איזשהו עובד סוציאלי, לא עובד סוציאלי, אלא פסיכולוג. לא, אבל מישהו מהסקטור הזה, מהמגזר האקדמי הזה.
יש, אבל לא בהקשר של מכון המחקר לחקר מדיניות כלכלית בישראל. אנחנו כלכלנים.
כן.
אנחנו מסתכלים על הקושי הכלכלי של קבוצות אוכלוסייה להגיע לדיור בר השגה, וחושבים על פתרונות, בהיבט של כלכלן.
כן.
לא בהיבט של עבודה סוציאלית, אבל
אחר...
יש בעיות חברתיות אדירות שנוצרות עקב כך.
נדמה לי שבמקום אחר היו קוראים לזה נערי האוצר, לא? משהו כזה.
אנחנו חוקרים בעיה ושמים מראה למדינה מה קורה, מה המצב ואיך אפשר לטפל במצב.
אוקיי, מסקנה ראשונית אמרנו זה המחירים קפצו ב-34% לאורך איזושהי תקופה?
לא, 124% ב... קצת יותר מעשור, מ-2008, שזה
אוקיי,
קפיצה מטורפת.
טעיתי בכמה אחוזים שם. ומה המלצה, יש עוד איזושהי מסקנה?
אז זו מסקנה אחת. המסקנה השנייה, כפי שאמרתי, שהפיזור הגיאוגרפי של, של המחירים הוא מאוד השתנה בשני העשורים האחרונים.
אבל יש מסקנה שנוגעת למנגנון?
כן, בטח.
שהיא?
כן. תכף תשמע, זאת אומרת, זה לא מסקנה, זה יותר המלצה. המלצה...
אוקיי, המנגנון בטח עבד
רק... המנגנון הוא רשות מקרקעי ישראל שאפשר להחליט לבטל אותו, יש על זה חילוקי דעות, אני בעד לבטל את המנגנון הדי אנכרוניסטי הזה, אבל מבחינת הרעיון או ההמלצות שאנחנו נותנים, זה מחוץ לאזורי גדרה חדרה, אזור המרכז, לתת הנחה או סובסידיה משמעותית על קרקע, בהיקף של 300,000 ש"ח למשפחה, ואם הקרקע עלותה נמוכה מ-300,000 ש"ח, לתת להשלים את הסכום, לתת את הקרקע בחינם ולהשלים את הסכום על ידי סובסידיה.
תראה, אחד הדברים שבהחלט אפשר להגיד, זה שהעסקאות קרקע והמיסוי עליהן, יוצרים את תקציב המדינה. למעשה, חלק גדול מתקציב המדינה. אתה אולי יכול להגיד גם כמה. אז
זה מה שהוכחנו שלא. הוכחנו שסכום מזערי מגיע לתקציב. מעסקאות הקרקע, זה בדיחה.
לא, אבל זה כשאתה מדבר על מה שבפועל נשאר בקרן של רשות מקרקעי ישראל. עכשיו, השאלה היא אם באמת ניתן על ידי שינוי קיצוני של תמהיל מחירי הקרקע, לא מדבר על הפיתוח, הקרקע עצמה.
תן אותה בחינם בפריפריה.
זה מה שרציתי לשמוע.
תן בחינם. תבצע קבוצות רכישה. תקשיב טוב, קבוצות רכישה, שהקבוצות האלה ייעלו את תהליך פיתוח הקרקע, וכמובן יקטינו או יעבירו את הרווח היזמי, שהיום הוא בערך היקף של 20% מעלות הדירה, אל קבוצות הרכישה.
אצל מי תניח את מסקנות המחקר?
קודם כל המסקנות כבר פוסרו לכל חברי הכנסת במועצות.
מי אתה רוצה שיקרא אותן?
שר השיכון, מקבלי החלטות, שר האוצר, ליברמן. החלטה קודם כל של האוצר.
פרופסור גיל כהן, ניסינו ביחד לתקן את העיוות הזה של מחירי הקרקע, מחירי הדירות ובכלל מחירי הנדלן. מקווה שהצלחנו. תודה רבה לך.
להתראות, תודה רבה.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת mahar@galatz.co.il machar@galatz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים,
אפשר לבקש שנשוחח עם חוקרות, חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיינים, אורחים. ועכשיו לכותרות הפרק הבא. עקבות נעליים כראיה פורנזית בסיוע מחשב.
אנחנו בונים מערכות שאוספות נתונים מעקבות נעליים, כדי שאפשר בסופו של דבר, אנחנו עוד לא מגיענו לזה, בסופו של דבר להגיד, הסיכוי שנעל מסוימת השאירה עקבה בזירת פשע הוא כזה וכזה. הסיכוי שהנעל הזאת מתאימה לנעל של החשוד הוא כך וכך.
הכשרה יעילה של ילדים לקרוא ומה לעשות כדי לשפר את ההכשרה הזאת.
אני בודקת מהם הגורמים שקשורים או שמנבאים הצלחה ברכישת קריאה, מהם הילדים שנמצאים בקבוצות סיכון להיכשל ברכישת קריאה, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי ליצור סביבה מטפחת.
וצמצום אוכלוסיית בעלי החיים בדרכים בלתי אלימות.
המשולש שאנחנו מדברים עליו במחקר הזה הוא המשולש של בריאות הקהילה ובריאות הציבור, למנוע בעצם הפצה ומגע של ריבוי מחלות שמקורן באותם בעלי חיים, ואי אפשר להתעלם מזה.
כן.
לשמור על רווחת בעלי החיים האלה ולטייב את מצבם, תוך כדי צמצום מספרם.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונרים, נשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.